שלו. טוב, אז אנחנו דיברנו עד עכשיו על נשמה, וראינו שנשמה, פירושו של דבר, זה שמהות שלי אינסופית. זה בעצם תרגום של מילה נשמה, כן? שהמהות שלי היא אינסופית, היא לא מסתכמת במה שאני כאן. ודייקנו יותר על מילה יחידה, שזה מדרגה חמישית של הנשמה, שאמרנו שאני כולל כל ההוויה ולמעלה ממנה. זאת המשמעות של יחידה, כן, מדרגה חמישית של הנשמה. ואז, אחרי שיעור שהיה לנו בפעם שעברה, כשיצאתי החוצה, אז ניגשו אליי כמה תלמידים לשאול שאלות, ואחת השאלות הייתה, אז אם ככה, אז למה זה אנוכי? כאילו, אז בשביל מה אני? אם אני כולל כל ההוויה, והמהות שלי אינסופית, והכל הכל, אז בשביל מה ההופעה הפרטית, האישית הזאת שלי, בעולם? בשביל מה המיוחדות האישית שלי? והבטחתי שאולי אנחנו נדבר על זה בשיעור הבא, והנה השיעור הבא הזה היום, הוא הגיע, ואנחנו מדברים מה הערך של ההופעה המצומצמת של אינסוף. הופעה מצומצמת בי, כן? שאני הוא ההופעה המצומצמת הזאת. מה הערך בי, אישי? וכדי להסביר לכם את הנקודה הזאת, אני רוצה לספר לכם סיפור יפני שאני כתבתי אותו לפני הרבה שנים. סיפור הוא כזה, שפעם אחת הייתה טיפה של טל על עלה, והעלה הזה צמח על העץ מעל הים הגדול. וטיפה הסתכלה על הים ואמרה, כמה שהוא גדול ויפה, וכמה שהוא ממש אינסופי, ואני קטנה, עוד מעט יזרח השמש, ואני ייעלם. כל כך הייתי רוצה להיות הים הגדול הזה. ואז העלה אמר לה, לטיפה, אז מה הבעיה? תתגלגלי עליי, ואז טיפלי לתוך הים, ואתי ים. וטיפה אמרה, איזה רעיון טוב. התגלגלה על העלה, נפלה לים, ונהייתה ים. זהו, זה סוף הסיפור. למה זה בכל אופן סיפור יפני? כי צורת החשיבה של הבודיזם, של סינטאיזם, של כל התפיסה המזרחית, זה שאתה בעצם באידיאל צריך להתאפס, להגיע לנירוונה, להתאחד עם אין סוף, זה להתעיין, עם א', כן? להיות עין. להתעיין, להתבטל, להתכלל בתוך האינסוף האלוהי. זה הרעיון של עבודה זרה שלהם. ולא בכדי שביהדות אין דוגמה כזאת. אנחנו לא נחשבים טיפה שבים. תורה משווה אותנו לחול אשר על שפת הים, לאפר, לכוכבים, אבל לא לטיפה בים. ומה ההבדל בין להיות גרגיר בים של חול, במדבר נגיד, או להיות טיפה בים הגדול באוקיינוס? מה ההבדל? מה אתם אומרים? ש?
כל גרגיר, בכל זאת גרגיר מתכנס.
כן, נכון.
אפשר גרגיר.
נכון, זאת אומרת, לא רק שהוא בפני עצמו והוא נשאר גרגיר, נכון, זאת התשובה, אלא שהוא, כל אחד הוא שונה מגרגיר אחר. אם מסתכלים על מיקרוסקופ, במיקרוסקופ, על גרגיר כזה, כל אחד הוא שונה, נראים כולם אותו דבר, כמו שכל הסינים נראים אותו דבר, אבל אנחנו יודעים שזה לא כך. כל גרגיר הוא דבר בפני עצמו, הוא שונה מגרגיר אחר. לא דומים, אין שני גרגירים בכל החול הזה, שהם זהים. וזה הרעיון שהוא כן מבטא את היחס של עם ישראל לאדם הפרטי. כמו, כן, כמו פסיפס שפעם דיברנו על זה. אם חסר אחת מהאבני הפסיפס, פסיפס חסר. וככה אנחנו רואים שתורה מתייחסת לכל יהודי פרטי, אישי. אנחנו מבינים שכל אחת הוא מיוחד, כיוון שהוא גוון של אינסוף. זהו היחס ליהודי הפרטי. אתה גוון של אלוקות, גוון של אינסוף. כמו שאנחנו דיברנו בשיעורים הקודמים, אדם אחד, כאילו אותו אדם, הוא יכול להיות גם טבח וגם סטודנט, וגם שמח, וגם בעל של אשתו, וגם כועס, וגם אבא לילדיו, וגם חייל מילואים, וגם נהג. כן, כל זה בו בזמן. אותו אחד יכול להיות גם וגם וגם וגם. זאת אומרת, יש לנו המון בחינות של האישיות שלנו. לכל אחד יש פן מסוים של האישיות שלנו. כן, אומרת, לכל הגוונים האלה הם פנים שונים של האישיות. וככה, במובן מסוים, קדוש ברוך הוא מתגלה בעולם. הוא מתגלה בנו, דרכנו, באמצעותינו. כל אחת הוא גוון של אינסוף. גוון אלוקות. ולכן הגוון הזה הוא נורא חשוב. כן, כמו שגוון שלי בתור סטודנט, או אני בתור אבא, זה גוון מאוד חשוב של אישיות שלי. האם אני אבא? חס וחלילה. אני לא אבא. אני הרבה יותר עשיר, הרבה יותר רחב מהמונח הזה אבא. חס וחלילה לזהות אותנו עם שום תפקיד, עם שום גוון. אני ודאי לא טבח, אני ודאי לא... אני עובד בתור טבח, עכשיו אני טבח, מחרותיים אני מזכיר של הסניף בקופת חולים. הם כאילו, מה... זה לא אני. אני עכשיו מתגלה בתור טבח, בתור אבא, בתור שכן, בתור חבר קופת חולים. זה גוונים. ויש גוונים כאלה שהם מאוד מאוד משמעותיים לאישיות שלי, ואני לא אוותר עליהם, אבל זה לא אני. כן, בבקשה? אבל אולי תיקח מיקרופון, אז יהיה.
אופן, הוא חשב שהוא תמיד חכם, הוא מנהל. אז זה בעצם עבודה זרה כלפי עצמי?
כן, זה ניסוח יפה. כן, נכון. כשאתה מזהה את עצמך עם איזושהי פונקציה, ולא משנה מהי הפונקציה שלך, שאתה חושב שעל עצמך, שאתה זה דבר מסוים בלבד, אז זה סוג של עבודה זרה כלפי עצמך, נכון? אתה עושה אחד הגוונים של אישיות שלך עבודה זרה, נכון?
אז אני הבנתי שאני צריך להתייחס לרב כמו אופן מסוים, גם אין אישיות אחרת.
נכון, אבל אנחנו זוכרים.
אבל גם כלפי עצמו.
כן, גם כלפי עצמי אני זוכר שאני אין סוף. אני גוון של אין סוף. אני לא מה שיושב פה עכשיו ברגע הזה. כמו שאנחנו כבר דיברנו על זה, אבל כדאי לזכור את זה עוד פעם, זה, כמו שאני עצמי פרוס בזמן, אני הוא בן 5 שנים, ובן 15, בן 45, בן 65 בעזרת השם, וגם בן 85. מכל הגוונים, כל הגילאים של האישיות שלי, איזה מהם אני הכי אני? מה אתם אומרים? ודאי שכולם ביחד, נכון, כולם ביחד, אף אחד מהגוונים של הגיל שלי זה לא אני, זה גוון, אני כולם ביחד, זאת אומרת, אני פרוס בזמן, אני אמיתי זה תהליך, זה לא נקודה, ואם, כמו שאתם אמרתם נכון, אם אני תהליך, אם אני כולם ביחד, סימן שמי שיושב כאן מולכם ברגע הזה, זה לא אני. אתם מבינים מה שאתם אמרתם? אתם אמרתם נכון. איזה מהגוונים האלה זה אני אמיתי? אתם אומרים בצדק, כולם ביחד. מרגע שאתה נולד, עד הרגע שאתה מת לפחות, כולם ביחד זה אני. הסימן שכל רגע בנפרד, בפני עצמו, ורגע גם, כולל גם הרגע הזה כעת, זה לא אני. זה גוון של האישיות שלי. ואנחנו לומדים לזהות את עצמנו ככה, לא רק עם 120 שנות חיינו, במקרה הטוב, כן? אלא אנחנו יודעים לזהות את עצמנו עם כל מיני הופעות שונות. כמו שאמרתי, כן? טבח, מרצה, סנדלר וכו'. כן? זאת אומרת, אני... אז גם האישיות שלנו היא הרבה גוונים. וכמו שבאישיות שלנו יש הרבה גוונים, גם באישיות, אם אפשר להגיד ככה, במרכאות, כן, של הקדוש ברוך הוא, גם השם מתגלה בהרבה גוונים. בשמיים ובארץ, בתור דגים ובתור צמחים ובתור יוסי ובתור שמש, בתור כדור, בתור ספר, בתור ציפי. זה גוונים שונים של אין סוף. אם כך, אז אנחנו מבינים כמה ערך גדול יש לכל גוון. מה הערך של כל גוון? ערך של אינסוף. ערך אינסופי. כן, בבקשה. כן, תבירו מיקרו. אבל אם יש לכם, כאילו, רק אם יש לכם שאלות, תשאלו שאלות, בסדר? אל תגידו דבריכם את התורות שלכם. רק אם יש שאלה, תשאלו. כן, בבקשה. רגע.
הרב הזכיר בהתחלה את העניין הזה של הגוון, שאנחנו יכולים לראות את כל העבודה של המזרח, שזה שונה משלנו. אני שגם ביהדות יש את העניין הזה של להתקדם הלאה ועד רבה להשפיע ככל שיותר מתקדם. אם זה בן אדם שבונה את עצמו ומתחתן, אם זה בן אדם שלומד בשבילה בשביל להפיץ את זה לאחר מכן לאנשים אחרים. בן אדם שעובד בשביל לעזור באופן כזה או אחר לעצמו ולמדינה. מה ההבדל בין שתי הגישות?
כן, אז האמירה של מזרח זה שאידיאל שבך זה שאתה כשם, כפי שזה אתה, הגוון המיוחד הזה שלך, הוא ייעלם. הוא יתקלל, כמו טיפה בים. זאת אומרת, שלא יישאר מהמיוחדות שלך בעצם כלום. זה, כאילו, הם קוראים לזה התבטלות. ביטול היש שלי. ביהדות אנחנו מבינים שכל אחד יש לו ערך אלוקי, ערך אינסופי. הוא לא מתבטל, לא נמחק, הוא לא מתאפס באחרי מותו או לנצח. זאת המשמעות של, בסופו של דבר, של תחיית המתים, של הישארות הנפש. אנחנו מבינים שמה, איך שאתה, גוון המסוים ספציפי שלך, אם אתה לא, אם אדם לא מגיע חז וחליל לקראת או דברים כאלה, אבל אישיות שלך היא נשארת משפיעה, נשארת חשובה לנצח. עם מוות שלך לא הכל נעלם, אלא נשאר ב, ב, בהשפעה שלך, נשאר בתפיסה האלוקית, באינסוף האלוקי, זה נשאר קיים כמו שזה. אולי אני אתן לכם דוגמה לדבר הזה, אולי זה דוגמה יהיה יותר, קצת יותר ברורה. חז"ל אומרים שאישיות הפרטית של בן אדם היא כל כך חשובה, שאם היה חסר יהודי אחד בזמן מעמד הר סיני, אנחנו לא היינו מקבלים את התורה. במקום אחר יש אמירה, אם הייתה חסרה שפחה אחת, לא יכולנו לקבל תורה. ובמקום אחר כתוב, לא יכולנו לצאת ממצרים. תסתכלו אצלכם, יש על זה מדרש רבה, אומר במקור אחת, אומר ככה. רבי שמעון בן יהודה אומר, כן, איש כפר אקו אומר, משום רבי שמואל, שאילו היו ישראל חסרים עוד אחד, לא היו מקבלים את התורה. זה לא כזה מסה של אנשים, זה מין, טוב, בסדר, כאילו, כללי, הבנו. כאילו, אתה פרטית, אתה אישית, בסדר, כאילו, מה אתה כבר כל כך חשוב? לא. בלעדי כל אחד מאיתנו, התגלות אלוקית הייתה חסרה. לכן זה מאוד חשוב, אישיות של כל אחד מאיתנו. זה, אולי אני אתן לכם דוגמה נוספת לזה. רוב המערכות שקיימות בעולם, הם כאלה שהם לא תלויים בכל מרכיביהם של המערכת. זאת אומרת, יש הרבה מרכיבים למערכת, ומערכת תלויה בכמה מרכיבים המרכזיים, אבל לא בכל המרכיבים. למשל, אוטו. הוא לא יכול לנסוע בלי גלגל אחד. או הוא לא יכול לנסוע בלי מנוע. או הוא לא יהיה אוטו בלי הגה. אבל בלי פנס אוטו כן יכול לנסוע. או בלי בורג, בלי כיסא שהנהג יושב עליו, בלי אנטנה, בלי וישר, בלי דברים אחרים, כן, אוטו יכול לנסוע, אוטו נשאר אוטו. גם אם חלק מהדברים שלו לא מתפקדים. זאת אומרת, יש דברים שמהות המכונית תלויה בהם, ויש שלא תלוי. זה תוספת, זה חשוב. אז ככה זה כמעט כל המערכות שקיימות בעולם. הם לא תלויים בכל המרכיבים של המערכת, אלא במרכיבים המרכזיים. אבל יש דברים כאלה שבשביל שהדבר יתקיים צריכים כל פרט ופרט. ואם פרט אחד חסר, הכל לא שווה כלום. למשל, ספר תורה. אות אחת שהיה חסר בספר תורה, כל הספר, מאות אלפי האותיות, הם חסרי משמעות. אי אפשר לצאת ידי חובה בקריאת התורה, עם אות אחד, לא שהיא חסרה, שהיא לא בדיוק כתובה בצורה לפי ההלכה, שהיא נוגעת באות אחרת. ממש כלומי, נקודה קטנה, יכולה לפסול כל ספר תורה. יש דברים כאלה שכל מרכיב הוא משמעותי ביותר. או אצבע קטנה ברגל של כהן גדול. סתם כהן, לא גדול. כהן. הוא לא יכול לעבוד בבית המקדש. כולו צדיק, תלמיד חכם, אדם גדול, יקר, רב הראשי, הוא לא יכול סתם להיות אחד העובדים, לשמש בעבודה בבית המקדש. כי כל מערכת לא שווה כלום מבחינה הזאת, אם חסר חלק מהמערכת. וזה בעצם היחס שלנו לכל יהודי בפני עצמו. בלעדיך התגלות אלוקית חסרה. ולכן האישיות הפרטית של כל יהודי היא מאוד 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 יקרה. עד כדי כך היא יקרה שרב קוק אומר שבעצם לכל יהודי יש תפיסה מסוימת של תורה, וכל אחד איך שהוא תופס תורה, אף אחד אחר בעולם לא יכול לתפוס את זה ככה כמוך. אולי כדי שתבינו אני אתן לכם דוגמה. נגיד אתם עכשיו יושבים פה הרבה אנשים ברוך השם ומסתכלים כל אחת עליי, אבל אתם מבינים שכל אחת רואה אותי קצת שונה. לאחד אני מזכיר את סבא שלו, לאחד אני, יש לו שם שכן מעצבן, גם לו יש כובע כזה גדול. והשלישי הוא אומר, הלוואי שהוא היה חברותה שלי, והרבי אומר, כאילו, תלך לי פה, מפחיד אותי הזה, והסיפורים שלך, אז כל אחת קולט אותי שונה. כמה שיש יותר אנשים, ככה יותר גוונים שלי מתגוון, מתבטא אצלכם. אז במובן הזה גם יחס לתורה. איך שאנחנו, כל אחד קולט תורה, אין אף אחד בעולם, לא היה ולא יהיה, אף אחד בעולם שיבין את פרשת השבוע, או את מפגש של ביקור של שלושת המלאכים אצל אברהם, איך שאני מבין את זה. איך שאני קולט עם קצת השכל שיש לי, עם כל חוסר הבנה שלי של עומק הסיפור הזה, אני מבין את זה שונה. בשבילך הברית בין הבתרים שונה מאשר בשבילי. וזהו הערך של לימוד תורה שלנו. זה לא מדובר על חידושים גדולים שאני אכתוב בתורה. לא, זה ודאי. אני אומר, סתם, איך שאתה קורא את התורה, איך שאתה קולט את הסיפור הזה, ויאבק איש עמו עד עלות השחר, את הפסוק הזה, אתה קולט את זה שונה ממני. תסתכלו, אומר על זה הרב קוק אצלכם במקור 2. אומר ככה, כל הלומד תורה, הוא מוציא מהכוח אל הפועל את המציאות חוכמתה מצד נפשו. כן? הוא מוציא לפועל מציאות התורה מצד נפשו של האדם הזה. ובוודאי אינו דומה האור המתחדש מצד החיבור התורה לנפש זו לאור התורה. לאור הנולד מהתחברות לנפש אחרת. ואם כן, הוא מגדיל תורה ממש בלימודו. איך שאתה לומד תורה, אתה מגדיל תורה על ידי לימודך. וכיוון שהקדוש ברוך הוא רוצה שיגדיל התורה, הדרך הישר הוא שילמד אדם מצד אהבתו אל האור הגדול, שרוצה השם יתברך בגילוי מציאותו, שיתגדל יותר ויותר. ומכל שכן לחדש בתורה, שהוא ודאי הגדלת התורה ממש, באור כפול. הבנתם את התוספת, את המשפט האחרון? ודאי שגם אם אתה מחדש משהו, זה עוד יותר. אבל אם אתה לא מחדש, סתם אתה למדת פרשת שבוע, סתם אתה חשבת, איך זה אחים של יוסף עשו את זה ככה וזה, ואני למדת, חשבת על זה. זהו, אתה הגדלת את תורה, ואין אף אחד אחר שיכול לעשות זה כמוך. ועד כדי כך חשוב הפן הזה, האישי, הספציפי הזה שלך, איך שאתה קולט את זה, שרב קוק אומר,
ולא רק רב, יש הרבה, אומרים רבותינו, שבנקודה הזאת, איך שאתה קולט, לא רק שאין אף אחד בעולם שקולט כמוך, אלא אתה יותר גדול מכולם בנקודה הזאת, איך שאתה מבין תורה. אתה יותר גדול מכל עולם בעניין הזה. איך שאתה מבין, רב עובדיה יוסף לא מבין. הוא מבין דברים אחרים, עמוקים, עצומים, גדולים מאוד, אבל הוא לא מבין איך שאתה מבין את התורה. ואתה בנקודה הזאת יותר גדול מרב עובדיה. יותר גדול גם מרמב״ם. יותר גדול מרבי עקיבא, יותר גדול ממשה רבנו. איך שאתה קלטת, משה רבנו לא ידע לקלוט. איך אני יודע את זה שמשה לא ידע לקלוט, איך שאני קולט את זה? כי אם הוא היה קולט, אני לא הייתי נולד. אנחנו לא נמצאים פה סתם. אנחנו לא באים, סתם באתי, קייבתי, אכלתי, שחיתי וחוזר. לא. לכל אחת יש ביטוי מיוחד של גוון באין סוף. ואם גוון שלי כבר היה כלול במשה, אז בשביל מה אני כאן? ואם אני פה, סימן שיש בי משהו שלא היה, לא אצל רב עובדיה, לא אצל רמב״ם, לא אצל רבי עקיבא, לא אצל משה רבנו. לאף אחד, רק אני. ואני יותר גדול מכולם בעניין הזה, בנקודה הזאת. תסתכלו, אומר על זה רב קוק במקור שלוש. יש באישיות הפרטית של כל יחיד עניין איכותי יותר נשגב ונעלה ממה שיש בכלל כולו על ידי הערך הקיבוצי שלו. והצד העליון הזה, האישי, הוא המאיר ומחיה את הכלל כולו. זאת אומרת, רב קוק אומר פה דבר הרבה יותר חריף ממה שאני אמרתי. כי אני אמרתי, יש בי משהו יותר גדול מרבי עקיבא, כן? יש בי משהו יותר גדול ממנו. רב קוק אומר, לא רק יותר גדול מרבי עקיבא, אלא כולל את רב עובדיה, כולל את רבי עקיבא, כולל את רמב״ם, כולל את מהר"ל, כולל את משה רבנו, כולל כולם. כן, שמתם לב לביטוי הזה. עניין איכותי יותר נשגב ונעלה ממה שיש בכלל כולו, על ידי הערך הקיבוצי שלו. ככה גם אומר רב צדוק מלובלין במקור 3א אצלכם, תסתכלו. אבל באמת, כל אחד מישראל הוא מוגדל בדבר אחד על כל ישראל. אתם רואים את זה? ובדבר זה הוא בבחינת מלך על כלל על כל ישראל. וכל אחד יש לו דבר אחד, שבזה הוא נכתר בכתר על יד, על כל ישראל. וכך גם שפת אמת, 3ב, אותו עיקרון. כל אדם נברא על דבר מיוחד, מה שאי אפשר לאדם אחר לתקן. רק הוא. אז מה יוצא מזה? אני הבאתי לכם פה שלוש מקורות, אבל יש המון המון המון. אני לקחתי רק שלוש ככה הראשונים שבאו ביד. זאת אומרת, מה יוצא מזה לסיכום? שיש מצבים כאלה שבהם נר קטן הוא יותר חשוב, יותר גדול ויותר ממשי מאש גדולה. כמו שאנחנו רואים בבדיקת חמץ. בדיקת חמץ צריך להיות עם נר קטן, אסור אבוקה, אסור שיהיו שתי פתילות בנר, כמו במוצאי שבת, כן? יש כמה פתילות בנר אחת. פה צריך להיות נר אחד דווקא. למה?
כי דווקא בצמצום שלך, בחיסרון שלך, בקטנות שלך, יש משהו יותר גדול מהביאור הגדול. כי אם יש אבוקה, אתה לא תוכל להכניס אותה לסדקים קטנים. אם אני עכשיו יבוא לאיזה שכונה שם בבית שען, ואני ארצה שם להגיד לחבר'ה כמה דברים שם על הרב קוק. הסתכלו עליי כך, יגידו לי, מה אתה עושה פה? ווז ווז, תתחפף מפה. לך מפה, מה קרה? מי אתה? רוסי בא ללמד אותה לתורה. מה הולך פה? והמכר שלי בא לשם ואומר, יא, בוא, תביא... מישל, תביא גרעינים. לוקחים גרעינים, הוא אומר, קח סיגריה. יש לי מדברים, עניינים. והוא מסביר לו משהו שאני לא יוכל להסביר בחיים. והמכר הזה שלי כן מסביר לו, מצוין. הכל מובן, הכל ברור, הכל הם אחלה גבר. הוא אחלה גבר. זה עניין אישי. איך שאצלך זה לא אצלי. איך אצלי זה לא אצלך. כל אחד הוא גדול מכולם. ואני חושב שזה בעצם הרעיון שתורה משווה אותנו לכוכבים. כמו כוכבים. גם כחול אשר על שפת הים, אבל גם כוכבים. כל אחד הוא כוכב. והמים... טיפה במים, לא, אין לנו. זה סיפור יפני. טוב, נעצור כאן.